내가 그러니까 다섯 번이 맛을 섞어 내놓고 들어왔거든요. 라케양 들어올라면서 들어올라면 봐봐. 아따고 저기 있었네. 무슨 마땀 있었네. 아따고 있었네. 뭐 어떡해. 다 세게 죽어. 마 예지바오 내거지. 있다나겠다. 가만스만 어언니 실라필라 לכתובי ספר זה זוכר, חשבון, עד שזה עוזב את החך ונכנס לבית הבליעה, בבית הבליעה כבר אתה לא נהנה. כשזה יורד יותר למטה, אתה עוד פחות נהנה, כן? יכול אם אכלת דברים רעים לגוף, בחרת את הערב ולא את המועיל באוכל. אז זה חלקיק של שנייה, שזה אתה חי, שזה לא חי, בשביל החלקיק השנייה של הנאה האוכל או הנאה האחרת. אבל יש הנאה פיגנת, יש עונג עמוק, יותר גדול מכל, אתה תיקח את כל התענוגים שהתענגת בימיך וכל התענוגים שחלמת עליהם, אז זה לא מגיע אפילו לפסיק קטן משעה אחת של קורת רוח של העולם הבא, של עונג נשמתי, של עונג אלוקי. אז זה בסדר, אז אתה רוצה את עצמך, אתה רוצה את העונג, אבל יש עונג שקרי ומזויה ויש עונג גדול ומאיר, תהיה בזה. זה שלב ראשון, אי אפשר בלי השלב הזה. המגמה, התכלית, זה שלא העונג שלך, זה מה שאומר ביוטט. ביוטט הוא יגיד, אם אתה מרוכז רק בזה, נו, אתה לא רשע כבר. לא נוכל להגיד שכוונה זו רעה, אבל זה לא השלם. אבל להגיע לשלמות, להגיע אל ההתחברות והדבקות והשירה עם הכנסת ישראל באמת, אתה צריך לעבור במעבדה הזאת. צריך לעבור בתחנת הגמילה, להשתחרר מהאובססיות, האובססיביות, בעולם הזה, בהתרבקות על העולם הזה, בגלל ששם מונח כל הזוהמה וכל חוסר המוסריות וכל הרוע וכל הניכור. אז קודם כל תשתחרר מזה לאט לאט, מתום שתשתחרר מזה תגיע לדברים יותר גדולים, יותר מהירים ויותר אידיאליים. זה הכיוון שלו. ואנחנו נמשיך את זה דרך לפרק י"ט לחסידות, לאותה מדרגה מאוד נצפת של להיות בשל כלפי כנסת ישראל, לחיות חיים כלל ישראלים באמת. זה לא דרך פשוטה. ולא אפילו דרך פשוטה, אבל יש גם הרבה מאוד סכנות כשיש קפיצות ודירוגים. ראינו כמה מקורות מאורות התשובה, מאורות, שקצת נותנים כיוון של הבנה מה זה כנסת ישראל. מה זה להתחבר ממלא לכנסת ישראל, כן? כי כנסת ישראל זה שאיפת הצדקה העליונה, ציפת השם בעולם, או שזה המוסריות המוחלטת, כמו שאומר הרב אורות. אז ברור שאפשר להתחבר אל הצד הלאומי החיצוני, ואז נהיה דומים ללאומניים בשאר אומות העולם. אבל ראינו גם כן באורות, קראנו, שהרגש הלאומי, מה שאדם מוסר את הנפש לפעמים עבור עמו, יש לזה צד של שבע, אבל יש לזה גם צד של שלילה, יש לזה הרבה מאוד שנאה. הדבקות באומה אחת, אדם הדבק בלאומיותו, אז יש לזה פתח לכל חטאת ולכל רוע ולכל גזענות ולהשפלת עמים אחרים והשפלת האדם בכלל. אז יש סכנה בדבר הזה. רציתי בנקודה הזאת לקרוא לכם, לא צילמתי את זה, אבל נקרא לכם. מעולת ראייה. ואמרו הושיינו אלוהי אישנו וקבצנו ואצילנו מן הגויים להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך. זה בהודו מי שמגיע בזמן התפילה. הבעת הקודש יוצאתי מכללותה של האומה היודעת נאמנה והישועה התמורה הכוללת כל הישועות כולן ליחיד ולרבים, לכלל ולפרט, בעולם הזה ולעולם הבא, הכל כלול היא בידיעת השם אמת, אלוהי ישראל, צור עולמים ברוך הוא. זה משפט שהיה צריך הרבה להרחיב עליו, אבל בקיצור, אומר הרב, הרצון לגאולה, הרצון לישועה, אבל הוא מדבר על ישועה גמורה. ישועה שכוללת כל הישועות כולן. ישועה גמורה פירוש הדבר שזה העלאת העולם כולו לא רק ישראל, ישועת העולם, ישועת הישועות, זה כל הנבואות העתידיות שיש בישעיהו וכדומה, דברים שנשמעים לפעמים פנטזיונים, לא יישא גואל גוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש ועריק הבקר יאכל תבן וכדומה, שזה בכלל נשמע, יש אומרים שזה משל, אבל בכל אופן יש תיאור כזה של טוב, של עילוי, של תיקון, של מתיקות, שכל הרוע נמחק, רוע הלב של האדם וכדומה. זה ישועה גמורה. הישועה הזאת, אומר הרב, עם ישראל יודע שזה תלוי בדעת, זה דעת השם. זה דעת השם. זה שהאדם והאנושות מגיעים למדרגה כזאת של דעת השם וקרבת אלוקים ליטור. זה תלוי, זה אומנם יש תיאורים מאוד פוליטיים וריאליים ואקטואליים, אבל יסוד הדבר זה הכל תלוי בדעת השם, זה תלוי במדרגה הרוחנית הפנימית, אומר הרב. ויש עוד ידיעה, ושהאהבת הידיעה הזאת בתוכיותה של כנסת ישראל ומפעלה המשפיע בכל העולם כולו תלויה היא, ומה המשך? תלמוד תורה, נכון? בעילוי רוחני, נכון? אבל לא צילמתי לכם. לא, אומר הרב, הערת ידיעת השם בתוכניתה של כנסת ישראל, א', ומפעלה המשפיע מתוך כך בכל העולם כולו, כן? נשמה, לב שבאומות, תלויה היא בשלמותה הגמורה של האומה, שתהיה כולה מקובצת בארצה ומאוחדת ברוחה, על ידי זה שלא תהיה עליה שום שליטה להשפעה זרה של כל עם ולשון. זה מה שכתוב כאן. העם מקובץ בארץ שלו בעצמאות מלאה, שאין שום השפעה של גויים עלינו, לא השפעה תרבותית ולא השפעה כמובן פוליטית, אלא ריבונות מלאה בארצנו. כן. רק אז, למה זה ככה? למה זה ככה? מה הקשר? הרעורה, דעת השם, זה תלוי בהתבוננות, בלימוד, בתארת הנידות, בזיכוך הלב. אז מה זה משנה אם אנחנו בארץ או לא בארץ? מה זה משנה אם אנחנו מקובצים או לא מקובצים? מה זה משנה המצב הפוליטי שלנו? זה נפקא מינה לדעת השם? אם אנחנו ריבונים על כל רגב ורגב של הארץ הזאת, או שאנחנו יושבים באיזה פינה שבה, או שיושבים באיזה פינה בחוץ לארץ, מה זה משנה? מלוא כל הארץ כבודו. ובדעת השם יש באדם בכל מקום. מה הקשר בין הדברים? אומר הרב, רק אז יוכל התוכן האלוהי להיות מתגלה בעם ישראל, בעם הישראלית, ובביטויה מקודשים. יוכל אז להעיר בבגתו את כל מחשקי העולם, להביא את הכל לידי ישועת עולמים אמיתית. והרב כאן, בקיצור נמרץ, מה שמרתי במקומות אחרים, כן, ברור, תכף נראה, תכף נדבר על זה, ברור שאמונה זה תכונה בנפש ובלב ובדעת ובעמל הרוחני, בוודאי. אבל במה אנחנו נפגשים? אנחנו מחפשים את השם, אנחנו מחפשים את המעבר, את השגב האלוקי הטוב והאמיתי, שלמות כל השלמיות. אבל צריך לדעת, אני אומר את זה עכשיו בקיצור, זה דברים שבספר כוזרי אנחנו נעסוק בהם בעזרת השם בלעיני דבר חבל גדולה. אבל צריך לדעת שהשם, האלוקות, היא מעבר להשגתנו. אנחנו לא יכולים להשיג את השם, אנחנו לא יכולים לדעת את השם, את העצמות האלוקית, את העצות, ברוך הוא, הבלתי בעל תכלית. אלא שהוא, כן, מקום שאתה מוצא את גדולתו, שם אתה מוצא את ענוותנותו. והוא התברך, בחר להתגלות. להתגלות בעולם. והאמונה שלנו והדבקות שלנו הם לפי הערך שאנחנו פוגשים כל חי בקרבנו. השם המתגלה בעולם, הקדושה האלוקית היורדת לשקוף בתוכניות ארץ. קוראים לזה שכינה. קוראים לזה ספירות, קוראים לזה אידיאלים, יש לבה שמות. נגיד שכינה זה מילה טובה, אנחנו לא יודעים מה הכוונה, אבל אתם לא גילים למילה הזאת, אנחנו לא זרה. אני מילה מוכרת, אז חושבים שמבינים משהו. אבל שכינה, השראת השכינה, הגילוי אלוקי הזה, הוא תלוי במציאות, בשלמות המציאות. זה תלוי בכתובת, כן? יש את השליחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא שולח את דברו, אבל דעת השם תלוי בכתובת, אם יש כתובת או אין כתובת. כנסת ישראל, עם ישראל, בתור עם, בתור עם ארץ ישראלי, בתור עם ריבוני, זה הכתובת. ממילא, כל דעת השם בישראל, וממילא, השפעת הישראל בעולם, זה תלוי בזה. זה תלוי בגאולה. כן. בשביל מה קראתי לכם את זה? שלהסביר את מה שאנחנו מנסים להגיד. מי שהוא באמת משתוקק בארץ ישראל, משתוקק לקיבוץ גלויות, משתוקק לעצמאות, לבניין ירושלים, לבניין בית המקדש, כל אותם התארים שמופיעים בפרק י"ט, כתארי הנשיא, באמת הוא עושה את זה בגלל שמה שמעניין אותו זה שיופיע הטוב האלוקי בעולם. והוא מבין שזאת הדרך, ואין דרך אחרת. שום ביטור, שום מיעוט דמות של ישראל לא יוביל אל הופעת שם שמיים, אל הופעת המוסר האלוקי הטהור, אל אותם תיקונים וביסומים ועילויים שמגיע לנו ולאנושות כולה. וזה מה שמעניין אותו. וכיוון שזה מעניין אותו, אז הוא לא יכול לסבול לראות את ירושלים בחורבנה. הוא לא יכול לסבול את זה שיש יהודים עוד בחוץ לארץ. הוא לא יכול לסבול את האיומים הנוראים על שלומם ועל שלמותם של ההתיישבות בארץ ישראל. הוא לא יכול לסבול את זה. אבל למה הוא לא יכול לסבול את זה? הוא לא יכול לסבול את זה בגלל שיש בזה מיעוט דעת השם בעולם. בגלל שיש בזה מיעוט שכינה. בגלל שהשכינה לא מתגלה. והשכינה זה הטוב. וזה התיקון. מזה אפשר להבין שמי שחי חיים כאלה שבמרכזם זה הוא הקטן, כן? והחלומות שלו והדמיונות שלו הם סובבים מה החברתי שלו, זה מה שמעניין אותו, בסגנון כזה, בסגנון אחר. הוא חי ככה לפי מה שבא לו, הוא מחפש את ההצלחה בעולם הזה, ויש הרבה רבדים בזה, יש הצלחה כלכלית, הצלחה של מעמד, יש כל מיני דברים. יש האדם מצליח לגייס לו אוהבים ותומכים, יש הרבה דברים. אז אדם יכול לבחון את זה, זה לא כל כך קשה לבחון את זה. אדם צריך ככה מדי פעם, משך היום, לא באמצע לימוד, שבעזרת השם אז הוא שקוע בלימוד, אבל לפעמים באוטובוס, ולפני שהוא נרדע בלילה, לא חשבון הנפש, או לפני חשבון הנפש, יתפוס את עצמו ככה, בוחן פתע, בדיקת שמירה, והוא מגלה על מה חשבתי, איפה המחשבות שלי, איפה הדמיונות שלי, איפה האירועים שלי, איפה החלומות שלי, על מה אני חולם. אז אדם שכל החלומות וכל זה והכל מסביב לנומרו אונו, המספר אחד אני, ואז אומר הרב ואורות הקודש, וכאן אומר הרב ומוסר הקודש, אומר הרב, אדם צריך לחלץ את עצמו מסגרותיו הפרטיות. אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, המלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו, רצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הגויה. זה פלא, זה פרדוס. אדם חושב, זה דבר מאוד עמוק בפסיכולוגיה שלנו, אדם חושב שאם הוא עוזב את עצמו, אז הוא הולך לאיבוד. אם הוא מתחיל להיות כללי, אז הוא מאבד את הפרטיות שלו. זה נכון או לא נכון? מה? למה? זה כן נכון,
זה תלוי.
רוב התשובות לשאלות זה תלוי. אין צריך לדעת את זה. ויכול להיות שכן. זה מה שקורה איתנו בגלוי. מציאות הגלויה בתרבות הישראלית היום כידוע בעידן הפוסט-מודרניסטי זה בדיוק זה. היה דור שהוא יותר מדור אחד, תקופה יחסית רצינית, שצריך להבין את זה, תכף אנחנו ננסה להבין את זה קצת יותר בעומק, אבל בנגלה אז היו הרבה מאוד גילויים של הקרבה למען הכלל, ועד כדי כך של אפילו יצירת דפוסי חיים, דפוס חיים מאוד מאוד משונה שנקרא קיבוץ, שזה בכלל איזה דבר ומוזר וזה היה נחשב באידיאל, אבל יש כאן קיבוץ חיים אף אחד אבל אני גדלתי אבל זה מין תפיסה כזו שהייתה אז דגל שהיחיד חי בשביל הכלל והוא מוותר על פרטיותו לתועלת הכלל. זה אידיאל מאוד יפה, מאוד מסוגב, וזה הגיע למצבים קיצוניים והיו יושבים ורבים אם גם התחתונים צריכים להיות משותפים או רק בגדי העבודה וזה, כן, היה מצן א' ומצן ב' ונשפחות התפלגו ואחרי דיונים סוערים במוצאי שבת היה אספה כללית תמיד היו דנים עד איזה, מה זה מידת השיתוף וזה לכל משפחה אחת, זה דוגמה שלו, זה בעיבותים את זה, אבל זה דוגמה, זה דוגמה, דוגמה בעל כן, אחר כך בא דור אחר ואומר, רגע, רגע, אבל מה עם הפרטיות? מה עם האינדיבידואליזם? זה הכל נמחק נהיינו חלק מכלל כן, ההורים שלנו אולי הסבא וסבתא כבר, דור שלישי אנחנו, אבל בסדר, היה צורך בשביל יבש ויצור, בשביל להקים מדינה, בשביל זה אז היו צריכים למחוק ולטשטש את פרטיותם בשביל תועלת הכלל. בסדר, זה אידיאל, לא, אנחנו בסדר, אפשר גם מדי פעם בשנה לשיר שירי נוסטלגיה ושירי תושב וזה בסדר, מה זה נוגע לנו? יש לנו מדינה ברוך השם, ברוך השם, אם ברוך השם. אבל עכשיו אנחנו תובעים את כיפוכו של הפרט, אנחנו רוצים להרגיש את החיים האישיים והפרטיים שלנו. זה צודק, הרב אומר שיש שני חסרונות בלאומיות הישראלית. אחד מהם שזה חול, ושלא מבינים שהיסוד שלו זה קודש. והשני, שזה מוחק את הפרט. הרב אומר, אשרי איש שחושב עצמו שיריים לכנסת ישראל, אבל על הציונות יש לו ביקורת שיש שם מחיקת הפרט, כי זה תלוי. אז כאן הרב מסביר שאדם שבקודש הוא מסור אל הכלל, אז זה לא מטשטש, זה לא מוחק את הפרטיות, להפך. זה מבליט וזה מוציא לכל את הפרטיות שלו בצורה מלאת עוצמה שאולי הוא מגיע לזה אחר ובדיוק הפוך וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו ככה תגדל שמחתו וככה יזכה יותר בהערת האור אלוהי כי שם מלא חל על עולם מלא ולד שכינתה שריה באתר פגים אין השכינה שורה על, על מקום פגום או מקום חסר ואם כן איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר ואין שם כי אם נקודה דלה מצערה ואפסית שהיא הפרטיות האנוכית לרדה אז מישהו שם, מישהו שקוע ומכור לפרטיותו אז לג שכין תשר, אז אין מחשבותיו נתונות אל הכלל ולא אל דעת השם ולא אל השראת השכינה אז אם הוא ילך וידלג לו, יקפץ, ידלג על ה... כן, יקפץ שמה, ממדרגה למדרגה, על הגבעות, ותארתי משהו, אז הוא יקפץ לו לפרק יותר, אבל הוא פרטי. אז מה זה אהבת ארץ ישראל שלו? ומה זה אהבת ירושלים שלו? ומה זה התביעה הלאומית שלו? צריך עיון רב מאוד. זה מסוכן מאוד, דיברנו פעם קודם, זה מסוכן. יכול להיות שהוא באמת לאומי כזה, פטריוטי כזה, שוביניסט כזה, כן? לאומני כזה, גזען כזה. אז איזה שבח יש בזה? אני קצת מתבצע בקיצוניות, אבל אני צריך להגיד את הדברים בקיצוניות.